טוב, ערב טוב. היום אנחנו נעסוק קצת ביחס שלנו לארץ ישראל. למה בחרנו דווקא את הנקודה הזו? כי בעצם העניין הראשון שאותו אנחנו פוגשים בפרשת לך לך, שבפרשה הזאת אנחנו פוגשים בפעם הראשונה את אברהם אבינו כאישיות המרכזית שאיתה הקדוש ברוך הוא מדבר, כבר נסביר כלפי מה הדברים אמורים. הנושא הראשון, העניין הראשון שאליו אברהם אבינו מתייחס הוא ארץ ישראל. אמנם עדיין אנחנו לא יודעים שזאת ארץ ישראל אלא ארץ אשר הרקע, אבל בכל אופן בהמשך התברר שמדובר על ארץ ישראל, ורק אחר כך ואזכה לגוי גדול, דהיינו עם ישראל. אם נקרא את הפסוקים, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרקע. זה שלב א'. אם כן, הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו, אז עם אברהם, הוא ביחס לארץ ישראל. לך לך משלושת הממדים שאתה קשור אליהם, ארצך ומולדתך ובית אביך, אל הארץ אשר הרקע, שאחר כך תתברר שזאת ארץ ישראל. ושם יקרה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מייחס את אברהם אבינו לארץ ישראל, אחר כך הוא מייחס אותו לתולדות שיצאו ממנו, לזרע שלו, לעם שיצמח ממנו. אחר כך ואזכה לגוי גדול, וברכך והגדלה שמך ויהיה ברכה. אם כן, בואו נודה שזה קצת מפתיע אותנו, שהמפגש הראשון שאיתו אנחנו נפגשים, כלומר, עם הקדוש ברוך הוא דרך אברהם אבינו, הוא דווקא ארץ ישראל ולא עם ישראל. זה דבר מעניין שגם בספר אורות, למשל, אורות ארץ ישראל, קודמים לאורות עם ישראל, אורות ישראל מה שנקרא בהמשך. וזה קצת מפתיע. אם אנחנו מסתכלים רגע בפרספקטיבה קצת יותר כוללת, והערנו את הנקודה הזאת היום במכון אורה, אבל אולי כדאי טיפה רק להזכיר את הדברים, אנחנו מוצאים בעצם פעמיים, גם בסוף פרשת נוח וגם בתחילת פרשת לך לך, את התנועה של אברהם אבינו לכיוון ארץ ישראל. אלא שיש שני הבדלים עקרוניים בתנועה כפי שמופיע בפרשת נוח, בסוף פרשת נוח, ובתנועה כפי שמופיע בתחילת פרשת לך לך. בסוף פרשת נוח התורה מספרת את, נקרא לזה, הופעת משפחת תרח. והחי תרח 70 שנה ויולד את אברהם, את נחור ואת ארן. ואז התורה מתארת שאברהם מתחתן, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי. והתורה מתארת שהזוגיות הזאת של אברהם ושרי אין לה תולדות, ותהי שרי יקרה אין לה ולד. ואז אומרת התורה, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן ארן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. מי הנושא או האישיות שמוביל את הנסיעה? תרח, ויקח תרח. אם כן, היציאה כפי שמתוארת בפרשת נוח מאור כסדים לחרן, סליחה, לכנען, היציאה הזאת מיוחסת לתרח. אברהם אבינו לא הנושא. אומנם הנציב במקום כותב שכבר התנוצצה רוח הקודש אצל אברהם וראה את ארץ ישראל, אבל לפי פשט הפסוקים באמת נושא הנסיעה זה תרח. לכן כתוב בלשון יחיד, ויקח תרח. אברהם תפל לתרח. חוץ מזה, מה סיבת הנסיעה? לא כתוב. באופן פשוט, סיבת הנסיעה, משפחה רוצה לעבור דירה. התרח מחליט שהוא עובר דירה. הוא עובר דירה מאור כסדים לארץ כנען. אמנם בדרך הם מגיעים לחרן, ושם תרח מת, ושם כביכול מסע מעבר הדירה של משפחת תרח מאור כסדים לארץ כנען נעצר בחרן. בכל אופן, שתי הבחינות המרכזיות של הנסיעה כפי שמופיע בסוף פרשת נוח, א', תרח הוא האישיות המובילה, ב', המטרה של הנסיעה היא מטרה טבעית. לעומת זאת, בתחילת פרשת לך לך, תרח הוא לא הנושא. הנושא זה אברהם אבינו. אז אברהם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. הרי הוא כבר הלך, שואלים חז"ל כידוע. הרי הוא כבר עכשיו בחרן. הוא יצא מאור כסדים, הגיע לחרן בדרך לארץ כנען. בחרן מת אביו תרח. אז הוא כבר בדרך. אז למה צריך להגיד שוב, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך? תירוצים רבים וסוגיות שלמות נאמרו בעניין הזה. בכל אופן, אפשר לענות תשובה פשוטה, שאם הנסיעה בסוף פרשת נוח היא נסיעה ברמה הטכנית, דהיינו מאור כשדים נוסעים לחרן בדרך לכנען, בפרשת לך לך הנסיעה היא תוכנית, היא משמעותית. כלומר, אברהם כבר יצא מאור כשדים, מארצו וממולדתו ומבית אביו. תרח כבר מת בחרן. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תצא מארצך וממולדתך ומבית אביך, לא ברמה הגיאוגרפית, כי ברמה הגיאוגרפית כבר יצאת, אלא ברמה התרבותית, הרוחנית, המנטלית, אם אפשר לומר. אם כן, הנושא של הנסיעה, האישיות המרכזית פה בלך לך, היא אברהם. והמגמה של הנסיעה היא כבר לא סתם מעבר דירה, כמו שראינו בסוף פרשת נוח, אלא כאן הקדוש ברוך הוא מתערב, וכנראה אם המגמה של הנסיעה בסוף פרשת נוח היא מגמה טבעית, המגמה של פרשת לך לך היא מגמה אלוקית. אם כן, הפעם הראשונה, סיכום, הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את אברהם כנושא מרכזי, כאישיות מרכזית, כשהמגמה של הנסיעה היא מגמה אלוקית, בפעם הראשונה הזו הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם על ארץ ישראל עוד לפני עם ישראל. אל הארץ אשר אראך עוד לפני ואשך לגוי גדול. אם כן, כדאי טיפה לברר מה באמת היחס בין אברהם אבינו, עם ישראל, לארץ ישראל, על פי נקודה אחת, פרשייה אחת בתוך הפרשה שלנו. הפרשייה שבה נתמקד, בעצם בשלב השני, כלומר לאחר שאברהם ממשיך לכיוון ארץ ישראל, מגיע לכנען, ואז ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ, וישא אברהם, אני מדלג, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה, אם כן אברהם מתחיל לנוע בארץ ישראל, אבל אז יש רעב, מכריח את עצמו, הרעב מכריח את אברהם לרדת למצרימה, ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם וכו', ואז כל הסיפור שקרה במצרים, ואחר כך הסתיים הרעב, ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט אמו הנגבה. אם כן, פעם שנייה אברהם הגיע לארץ ישראל, בפעם הראשונה מאור כשדים, בעקבות היציאה של תרח ואחר כך הדיבור האלוקי אליו, בפעם השנייה לאחר הרעב הוא חוזר שוב לארץ ישראל. ואז מתגלה הסכסוך בין רועי לוט לרועי אברהם, ואז המסקנה שלהם זה להיפרד, הפרדת רשויות, ואז אומרת התורה, וכאן אם אפשר לומר מופיעה בפעם הראשונה ההבטחה האלוקית בצורה מבוררת, בצורה מפורשת, בצורה מדויקת, לאחר ההבטחה הסתמית או ההכוונה הסתמית אל הארץ אשר אראך, לך לך אל הארץ אשר אראך, ואברהם מגיע באמת לארץ כנען, אחרי שלוט נפרד ממנו, אצלנו במקור מספר 1 פסוק י' ד', והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, נקודותיים, עכשיו מופיעה הפרשייה המרכזית הראשונה שמפרטת באופן הרבה יותר מדויק כהבטחה את הקשר שבין אברהם, או יותר נכון זרע אברהם, עם ישראל אנחנו, לארץ ישראל. ואז אומרת התורה כך, אם נקרא את הפסוקים, ואדוני אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. נקרא עוד טיפה, ושמתי את זרעך כאפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ גם זרעך ימנה. וכאן חסר פסוק, נשכח מן הכתוב, אני משלים, כדי לכתוב אותו, קום יתהלך בארץ, פסוק י' ז', קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. כשאנחנו מתבוננים על סדרת הפסוקים הזו, אנחנו כבר מזהים כמה הערות שצריכות להיות, נקרא לזה, מוארות באלף ובעי. א', אברהם אבינו עושה ביחס לארץ ישראל שתי פעולות. פעולה אחת, פעולת הראייה. כפי שכתוב, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. אם כן, היחס הראשון שאברהם אבינו מבטא ביחס לארץ ישראל הוא ראייה. אבל בזה אי אפשר להסתפק. ואחר כך אומר הכתוב, שוב, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. אם כן, אברהם אבינו עושה שתי פעולות ביחס לארץ ישראל. פעולה ראשונה, ראייה. פעולה שנייה, הליכה. קום מתהלך בארץ. א', מה המשמעות של כל פעולה, ולמה נצרכות שתי הפעולות? מה היה חסר אם היה רק רואה, או רק הולך? שאלה שנייה, ביחס לפעולת הראייה, אם נדייק, נאמר, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. כלומר, הבטחת הראייה היא לאברהם באופן אישי ולזרעו, ולעם ישראל. לעומת ההליכה, לא נאמר זרעך. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. למה לא נאמר כמו מקודם, לך אתננה ולזרעך, או לך ולזרעך אתננה? למה פעולת הראייה של אברהם ביחס לארץ ישראל היא לו ולזרעו? ואילו פעולת ההליכה של אברהם ביחס לארץ ישראל היא רק לו ולא לזרעו. לאן נעלמה המילה לזרעך? שאלה אחרונה, והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה. מה זה הביטוי הזה, שנה עיניך וראה? שנה עיניך, לשאת את העיניים, הכוונה לשאת, להרים. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תרים את העיניים, תגביה את המבט שלך. למה ביחס לראייה צריך להגביה את המבט? מה יראה אם היה כתוב למשל, והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה. מה זה שנה עיניך? למה צריך להרים את העיניים? אומר המשך חוכמה, אברהם אבינו מתייחס בפסוקים האלה, ואברהם אבינו זה אנחנו, עם ישראל, אנחנו מתייחסים בפסוקים האלה לארץ ישראל התייחסות כפולה. כלומר, לא לחינם אברהם אבינו עושה שני קניינים ביחס לארץ ישראל. קניין אחד ראייה, לא הוא לזרעו, שנה עיניך. קניין שני הליכה, רק לא, לא לזרעו, ולא לזרעו. מה המשמעות? רואה המשך חוכמה בפסקה מספר 2. שנה עיניך וראה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. אומר המשך חוכמה, העניין שארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ארץ ישראל במהותה קדושה מכל הארצות, גם מכל באופן יחסי, מאשר כל, כלומר ממה יחס, וגם מכל מתוך כל. כלומר, ארץ ישראל היא בעצם התמצית של הקדושה של כל ההוויה, של כל המציאות. אז גם היא מקודשת יותר מכל הארצות וגם מתוך כל הארצות. כך אומרת המשנה במסכת כלים. והיא תחת השגחת השם יתברך. עיני השם אלוהיך הבא מראשית שנה עד אחרית שנה. אומר המשך חוכמה, רגע, ומה קורה במצב היסטורי כזה שארץ ישראל היא לא בשליטת עם ישראל? כלומר, מה קורה במצב היסטורי כזה שארץ ישראל חרבה, שארץ ישראל שוממה, ועם ישראל לא יושב ומנהל את חייו פה בארץ ישראל? מה קורה שזרים שולטים בה? אומר המשך חוכמה, דברים פשוטים, אבל צריך להזכיר אותם, ואף בשעה שהיא תחת ידי זרים, באופן מעשי, היסטורי, בכל זה או בכל זאת, לא בטלה קדושתה. אם כן, קדושת ארץ ישראל, תכונתה, סגולתה, קדושתה של ארץ ישראל, לא תלויה במצב ההיסטורי המעשי. כלומר, קדושת ארץ ישראל היא לא תלויה בנוכחות או באי הנוכחות של עם ישראל פה. ארץ ישראל קדושה תמיד. זה לא פונקציה של עם ישראל. עד כדי כך, וכן היה למשל בימי אברהם, שהשם נתן לו את הארץ, ותכף ניכנס לפשט הפסוקים, השם הבטיח לו את הארץ, אף על פי, אף שכנעני היה אז בארץ. כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא מבטיח את ארץ ישראל לאברהם אבינו? כשנמצא פה באופן מעשי, ממשי, עם אחר. כלומר, זה לא שארץ ישראל ריקה, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה, החלטתי לתת לך במתנה מן ההפקר את ארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא הפקר. ארץ ישראל כרגע, בשלב הזה שאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, נקראת ארץ כנען. והכנעני אז בארץ, אומרת התורה. כלומר, נקודת המפגש בין אברהם לארץ ישראל, היא לא תוצאה של המציאות הממשית, העובדתית, שהארץ הזאת ריקה, והקדוש ברוך הוא נותן לנו אותה במתנה. לא, הפוך בדיוק. בארץ ישראל נמצא עם אחר. כלומר, ברמה ההיסטורית, לא אנחנו היינו ראשונים בארץ ישראל. אברהם מגיע לארץ ישראל, היא נקראת ארץ כנען, והתורה מדגישה כמה פעמים, והכנעני אז בארץ, והכנעני אז בארץ. כלומר, זה שאנחנו, והזכרנו היום את זה אצל הבנות, זה שאנחנו הרבה פעמים, מתחילים לדון עם אויבינו, על שייכות עם ישראל לארץ ישראל, ברמה ההיסטורית, כלומר, מי היה פה ראשון? מי היה פה לפני מלחמת ששת הימים, ומי היה פה לפני מלחמת השחרור, ומי היה פה לפני 500 שנה, ומי היה פה לפני 2000 שנה. הדיון הזה הוא דיון שנוגד את דעת התורה. כלומר, הפונקציה, הקריטריון, שאנחנו ניגשים לקשר שלנו עם ארץ ישראל, הוא בכלל לא קריטריון היסטורי. אדרבה, התורה בכוונה מדגישה שמי שהיה פה ראשון זה לא אנחנו, כדי להסביר לנו שנקודת הקשר, נקודת היחס הראשונית, הפנימית, המהותית שלנו לארץ ישראל, היא לא עובדה, היא לא מציאות, היא לא היסטוריה. אדרבה, דווקא כשהמציאות מתגלה בצורה מסוימת, יש כוח שמקשר אותנו לארץ ישראל שהוא בכלל לא קשור למציאות. ולכן אף על פי שהכנעני אז בארץ, הקדוש ברוך הוא מבטיח דווקא אז את ארץ ישראל לאברהם אבינו. ויותר מזה, וגם לאחר שהקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל לאברהם אבינו, בשביל לקנות קבר, קבר סך הכל עמה על שתי עמות, חצי מטר על שני מטר, ויש מי שיאמר נגיד עמה על ארבע עמות, או שתי עמות על ארבע עמות, כלומר מטר על שני מטר, סך הכל כמה צריך בשביל קבר? נגיד מטר על שני מטר, שתי עמות על ארבע עמות, בשביל דבר כזה, בשביל חלקת אדמה כזאת, אברהם אבינו משלם 400 כסף, עובר לסוחר. אברהם אבינו היה יכול לבוא בטענה, ריבונו שלום, ריבונו שלום, הארץ הזאת שלי, לא? הבטחת לי אותה. אני צריך להוציא סכום כזה יקר, סך הכל, על חלקת אדמה? וכלל זה דבר תמוע ביותר, שהפעם הראשונה שאברהם אבינו עושה קניין ממשי בארץ ישראל, זה על קבר. במקום על חיים, על מוות. איך זה יכול להיות? טוב, זה פרשת חיי שרה. אבל מה רוצה לברר המשך חוכמה? שקדושת ארץ ישראל והשייכות שלנו לארץ ישראל היא לא מתחילה מהמציאות הממשית בפועל. כלומר, קדושת ארץ ישראל לא תלויה אם אנחנו יושבים פה או גויים שמתאמים אותה, כי הם לא יצליחו לתאמה אותה. והקשר שלנו לארץ ישראל, זה כבר נראה, לא מתחיל האם אנחנו פה או לא פה. זה לא מתחיל, וזה לא מתחיל בזה שהיינו פה ראשונים. וכן היה בימי אברהם שהשם נתן לו את הארץ, אף שכנעני היה אז בארץ, כברת הארץ, נתן דלת מאות שקל. בכל זאת, היה או הייתה הארץ נתונה אליו. היינו, שהיה קדושת השם שורה על הארץ, ולא הייתה עומדת תחת המזל ושרי מעלה. זה כבר עוד סוגיה בפני עצמה, שהקדוש ברוך הוא משגיח על הארץ בצורה ישירה, ולא דרך כל מיני אמצעים וכלים. טוב, נעזוב כרגע את הנקודה הזאת. נדלק כמה שורות. לכן אמר, דילגתי שתי שורות, לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אף על פי שלמטה בארץ, בפועל, איך היום היינו אומרים, ברמה המעשית של הפוליטיקה הבינלאומית, אתה לא רואה, היום ברוך השם כן, אבל נגיד לפני 150 שנה לא, לפני 70 שנה לא, אף על פי שלמטה בארץ, אינך רואה מאומה, במה נתונה לך. אני הבטחתי לך, אני קראתי ברית, הארץ הזאת היא שלך, מוחלט, קבוע, לא תלוי במצב. אף על פי שבפועל אתה רואה לכאורה שהמציאות היא הפוכה לחלוטין. אף על פי שלמטה בארץ, כלומר בעיניים הבשריות שלך, לפי המציאות העובדתית, אינך רואה מאומה במה נתונה לך. מדוע? כי הכנעני עדיין קשור בה ככלב, אומרת הגמרא, ויונק שדיה. בכל זאת, שא עיניך למעלה. תרים את העיניים. הקשר שלנו עם ארץ ישראל דורש הרמת מבט. מבט שטחי ביחס לארץ ישראל, ותכף ניגע בכמה צדדים, מבט שטחי ביחס לארץ ישראל לא יברר לנו ויחבר אותנו באמת לארץ ישראל. צריך להרים את העיניים. שא עיניך, צריך להגביה את המבט מעבר למבט החיצוני השטחי כפי שהוא נראה במציאות. בכל זאת, שא עיניך, כלומר למעלה, להתבונן על רוחניות ההשגחה וההנהגה, וראה כי כל הארץ לך אתננה, שגם לך היא נתונה, ולא לאומות, אף על פי שבפועל כרגע כנעני אז בארץ, והיא נתקדשה בקדושה שרויה לך ולבניך. ועיין מה שכתב בזוהר וכו'. עכשיו יותר עמוק מזה. אמרנו מקודם שאברהם אבינו עשה בעצם שני קניינים ביחס לארץ ישראל. קניין אחד קניין ראייה, קניין שני קניין הליכה. לגבי קניין הראייה נאמר לך ולזרעך, קניין ההליכה רק לך. למה? אומר המשך חוכמה, וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה. א', מה הייתה המשמעות שאברהם אבינו היה צריך לראות את ארץ ישראל? אז אומר המשך חוכמה, ייתכן כי הבתה בהפקר קונה. א', אמרנו מקודם, ארץ ישראל היא לא הפקר. ארץ ישראל היא הכנעני אז בארץ. לכן, אולי אומר המשך חוכמה, ייתכן, כי ארץ ישראל באמת לא הייתה הפקר. ב', יש דיון בגמרא בנושא בבא מציע, לפחות כאב ואמינה, אדם הולך ברחוב, ופתאום הוא מוצא חפץ, הפקר, והוא רואה את החפץ הזה, וחברו קופץ על החפץ הזה, מגביה אותו. יש אב ואמינה בגמרא, שהראשון שראה את החפץ, קנה בראייתו, למרות שהוא לא עשה פעולה מעשית. מסקנת הגמרא שלא ככה. מסקנת הגמרא שראייה איננה קניין. כי באמת מה שצריך לעשות זאת פעולה. ולכן רק מי שהגביה את החפץ או משך את החפץ וכדומה, הוא זה שקנה את החפץ. אבל הייתה אב ואמינה בגמרא שראייה קונה, שאדם יכול לקנות בראייה גם ללא פעולה. אומר המשך חוכמה, ייתכן כי הבתה בהפקר קונה. כיוון שאינו קנוי לאחרים. כלומר, דבר שהוא הפקר, מספיק לעשות לגביו קניין, נגיד, תרף, נגיד שזה לא נכון, אבל כרגע, קניין חלש במחאות, איך נראה שזה קניין חזק שבחזקים, קניין חלש שהוא לא פעולה מעשית, אלא מספיק לעשות קניין שהוא מבט. אומר המשך חוכמה, אבל הרי אני כתבתי לפני כמה שורות, והנה הכנעני בארץ, אם כן ארץ ישראל היא לא הפקר, אז איך אתה אומר שייתכן לומר שבהפקר קניין ראייה מספיק, ולכן הראייה של הרב אבינו ראה את ארץ ישראל הקנתה לו, אותה ראייה הקנתה לו את ארץ ישראל לדורות. נו, הרי הכנעני בארץ, אומר המשך חוכמה, והנה הזכות שהיה לכנעני בארץ ישראל, בזמן שאברהם אבינו רואה את ארץ ישראל, היה רק קניין פירות. כאן אנחנו נכנסים לסוגיה הלכתית כידוע, שנגיד שיש פלוני אלמוני בעלים על הקרקע. נגיד רובן הוא בעלים על קרקע. והוא עכשיו צריך לעבוד בקרקע ולהוציא ממנה את התוצרת, נגיד פירות. אז הוא עכשיו סוחר פועלים, ויש להם כעובדי הקרקע, הם פועלים בקרקע למשל בקטיף, יש להם זכויות לקטוף אחוז מסוים או ליהנות מאחוז מסוים מהתוצרת, מהפירות. עכשיו מי שמתבונן מבחוץ, והוא רואה את אותם פועלים עובדים בשדה, ויותר מזה, לא רק שהוא רואה אותם עובדים בשדה, הוא רואה אותם קוטפים חלק מהפירות ולוקחים לעצמם. מה הוא בטוח, זה שמסתכל מבחוץ? שמי הבעלים? הם. על פי ההלכה כמובן שזה לא נכון. יש קניין גוף הקרקע, ויש קניין הפירות של הקרקע. בואו נגיד את זה יותר עמוק. יש קניין המהות של הקרקע, ויש קניין התוצאה של הקרקע, התוצרת של הקרקע. אומר המשך חוכמה, זה נקרא אריס בלשון ההלכה. כלומר, אותו אדם שעובד בשדה, אם זה בקבלנות או בסחירות, כרגע, ויש לו זכויות של אכילת פירות בקרקע. אף על פי שכלפי חוץ נראה שהוא בשדה, כי הוא עובד, כי הבעלים בכלל נמצא במקום אחר. ואף על פי שנראה שאפילו הוא לוקח חלק מהפירות אליו, אז ממש נראה שהוא הבעלים, הוא בעל הבית, כמה שמלן שלו. הוא סך הכל אריס, הוא סך הכל שכיר, הוא סך הכל יד ארוכה של הבעלים. אף על פי שכלפי חוץ ככה זה נראה. אומר המשך חוכמה, גם אם נאמר שהכנעני אז בארץ, הכנעני לא היה באמת הבעלים על הארץ. הכנעני היה השכיר של עם ישראל בארץ ישראל. יש מי שרוצה לומר שהכנעני, הרמב"ן כך כותב, שהכנעני היה עבד עבדים, כנען. ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. אז כנען היה שומר לקרקע בשביל האדון. אבל כשהאדון מגיע, השומר מוסר את הקרקע, את החפץ, את הנכס, למישהו הבעלים. אבל כאן המשך חוכמה לא אומר שכנען היה שומר, מעין עבד של האדון. לא צריך להגיע לשם. אפילו פחות מזה. כנען הוא נהנה מהתוצאה המעשית של המציאות המהותית שנקראת ארץ ישראל. בואו נגיד זה קצת יותר מדויק וכבר ניכנס פנימה. היחס של כנען לארץ ישראל הוא יחס חומרי. גופני. הם יכולים אולי ליהנות מהפירות, מהחקלאות, קצת אולי מהבניין, מהנוף, מהאוויר, בסדר, יכול להיות. אבל ביחס למהות של ארץ ישראל, לאופי, לתכונה, לקשר המהותי, הם לא קשורים לארץ ישראל באופן מהותי. בואו נקרא את לשונו. ייתכן כי הבתה בהפקר קונה, כיוון שאינו קנוי לאחרים, ואם תגיד הרי הכנעני אז בארץ, והנה הזכות שהיה לכנעני, זה לא באמת קניינו של הכנעני, אלא היה רק קניין פירות. וכמו שפרש רש"י, בתחילת בראשית, כידוע לנו אמר רבי יצחק, והגוף רוחניות הארץ הקדושה, כלומר, המהות של ארץ ישראל, גוף הקרקע, מהות הקרקע, האופי של הקרקע, התכונה של הקרקע, היא מעולם לא הייתה נחלת הכנעני. היא מעולם לא הייתה קניין הכנעני. והגוף רוחנית הארץ הקדושה, רוחניות הארץ הקדושה, לא היה בזה קניין לשום אדם. אומר המשך חוכמה, איזה יופי. לכן אמר, שזה יקנה בריאה בלבד. כלומר, את הערך הרוחני של ארץ ישראל צריך לעשות על ידי פעולה רוחנית, לא צריך פעולה מעשית. את המהות קונים במהות. המהות הרוחנית של ארץ ישראל נדרש כלפיה לעשות קניין מהותי, שהוא ראייה. לא קניין כשר הקניינים כמו משיכה והגבה, או למשל הליכה וכו'. אז אברהם אבינו קונה קניין ראשון את ארץ ישראל, הוא קונה את הממד הרוחני של ארץ ישראל. ואת הקניין הזה הוא קונה לדורי דורות לנצח נצחים. לכן כתוב, שנה עיניך וראה, לגבי הקניין הרוחני, שהוא הקניין המהותי, שהוא הקשר המוחלט, שהוא הצד הרוחני שלנו ביחס לארץ ישראל, ותכף נפתח את זה קצת. אז כאן צריך להרים את המבט. לנו נראה הרבה פעמים שהקשר שלנו מארץ ישראל הוא חלקת קרקע, שאנחנו אמורים להעמיד עליה ריבונות ושלטון, כמו כל עם בשאר הארץ, כמו שאר העמים בשאר הארצות, וזהו. זה לא נכון. שנה עיניך וראה. ביחס לקשר המהותי הרוחני עם ארץ ישראל צריך להרים את העיניים, להסתכל בעיניים רוחניות, לא בעיניים חומריות. ולכן קודם כל שנה עיניך וראה. ולכן צריך לעשות קניין של ראייה, כי זה קניין מהותי. ולגבי הקניין הזה, הוא נצח, הוא לא יתחלף, הוא לא ישתנה. גם אם יהיו תקופות היסטוריות, שאנחנו לא נהיה פה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, בקניין ראייה, קניין הרוח, קניין המהות, קניין הקדושה של ארץ ישראל, לך אתננה ולזרעך עד עולם. מקשה אברהם אבינו, אבל ריבונו של עולם, הרי יהיו תקופות שהילדים שלי לא יהיו פה. הם יהיו בגלות 2000 שנה, מה אתה אומר אז? אמר אברהם אבינו, אני מדבר על הקניין הרוחני, אני מדבר על הקשר המהותי, אני מדבר על ההתאמה והזהות בין קדושת עם ישראל לקדושת ארץ ישראל. אני מדבר על הפונקציה הרוחנית של ארץ ישראל, בהתאמה ובזהות לפונקציה הרוחנית של עם ישראל. אבל ביחס לממד המעשי של ארץ ישראל, כלומר, כיבוש ארץ ישראל, התיישבות בארץ ישראל, העמדת שלטון, פוליטיקה, ניצחון במלחמה, פיתוח כלכלי, חקלאות, תעשייה וכו', פה יהיו תקופות באמת שעם ישראל לא יהיה פה, בארץ ישראל. ולכן כאן צריך לעשות פעולה אקטיבית, פעולה מעשית, פעולה ממשית. ביחס לממד הרוחני של ארץ ישראל, קניין רוחני. ביחס לממד החומרי של ארץ ישראל, קניין חומרי. מהו הקניין החומרי? פעולה מעשית, הליכה. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. וכי לך אתננה. יהיו דורות, יהיו תקופות היסטוריות, שבאמת באופן מעשי, באופן ממשי, אנחנו לא נהיה פה בארץ ישראל. אבל גם בתקופות שבהם לא נוכל לממש את קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, אנחנו יודעים שהארץ הזאת היא שלנו. שנה עיניך וראה כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. בואו נקרא שוב רגע את כל הפסקה הזאת, בשלוש. והנה הזכות שהיה לכנעני היה רק קניין פירות, וכמו שפרש רש"י בתחילת בראשית, והגוף רוחנית, רוחניות הארץ הקדושה, לא היה בזה קניין לשום אדם. לכן אמר שזה יקנה בראייה בלבד, ויהיה לזרעו עד עולם, שאף על פי שנכבשה הארץ קדושה ראשונה, ואחרי זה גלות, וקדושה שנייה כיבוש שני וגלות. קניין הפירות שנתון לכנעני, זה מה שמשתנה במהלך הקניינים האלה, במהלך הכיבושים והגלויות. בזה, כיוון שהוא תחת רשות אחר, צריך מעשה, כמו הילוך. וההליכה, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, וזה לא יהיה לזרעו עד עולם. מדוע? שיתלו מהם. כלומר, אנחנו צריכים להיות מודעים. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו מההתחלה, תדע לך, הקשר שלך עם ארץ ישראל היא קשר כפול. קשר רוחני מהותי קבוע ומוחלט נצחי, קשר חומרי מעשי משתנה ומתחלף. אל תיבהל מכך שיהיו תקופות היסטוריות שבהם או שלא נהיה בכלל בארץ ישראל או שלא נהיה בכל ארץ ישראל וכו'. כי הקשר המהותי הוא מוחלט, הוא נצחי, הוא קבוע, הוא לא משתנה. ולטובת הקשר המהותי הזה צריך להרים את העיניים. שנה עיניך וראה. וזה שאמר קום יתהלך בארץ כי לך אתננה, דייק דווקא לך. אבל לזרעך, תלוי. יש תקופות שכן, יש תקופות שלא. כי לך אתננה, דייק דווקא לך. אומר המשך חוכמה, ומעט מזה מצאתי בכלי יקר. אז אם הוא מצא מעט מזה בכלי יקר, אתה צריך להגיע לכלי יקר, שבאמת פה הוא כלי יקר. בבקשה. לא בנו לעולם לגאול את הנשמה בלבד. באנו לעולם לגאול את הנשמה בגוף. התפקיד שלנו בהיסטוריה זה לתקן את המציאות, לא לתקן את הרעיונות הרוחניים. זה שלפעמים אנחנו מתקנים את המציאות ולפעמים פחות, וזה החדשון יכול לייאש אותנו. צריך לדעת שהשורש של היחס אל המציאות הוא הצד הרוחני. תרשו לי לומר רגע משפט חריף. אני לא יודע להתווכח עכשיו, ובאמת זה כרגע הזמן לפתוח את הסוגיה הזאת, האם הרוח ניצחה במאבק בגוש קטיף? לא יודע. וזה להבדיל, זה המאבק בתוך החברה הישראלית. לא יודע אם הרוח ניצחה, אולי כן, אולי לא, אנחנו מאמינים שכן, כי באמת התגלתה רוח גדולה, ועוצמה גדולה, ונוער מדהים וכו'. נכון. אבל אנחנו לא יכולים להסתפק בביטוי, הרוח ניצחה, כשהתפקיד שלנו זה לגאול את הגוף. סליחה שאני אומר לכם משפטים חמורים מאוד. גם בשואה, כשקפצנו למשרפה וצעקנו שמע ישראל ומתנו, אמרנו הרוח ניצחה. אנחנו לא יכולים להסתפק במציאות שנחיית הרוח ניצחה. באנו לעולם כדי שהרוח תיגל את הגוף, כדי שהנשמה תיגל את המציאות. באנו לעולם הזה כדי שהסנה עיניך וראה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה יתגלה בפועל בקום יתהלך בארץ. אנחנו לא יכולים להסתפק בסנה עיניך וראה. מצד שני, כשאנחנו משתדלים לחבר בין סנה עיניך וראה לקום יתהלך בארץ, ואנחנו לא מצליחים. יש תקופות היסטוריות שאנחנו לא מצליחים ללכת, מה נעשה? מעוקבים מכל מיני סיבות. אז לא נתייאש, לא נרים ידיים ויגיד, אם אין לנו קום יתהלך בארץ, אז גם אין את הקשר המהותי המוחלט הנצחי. לא. הקשר המהותי הרוחני המוחלט קיים, הרוח ניצחה. האם אנחנו מסתפקים ברוח ניצחה? בשום פנים ואופן לא. אנחנו רוצים שהרוח שבגוף תנצח. לכן ודאי שהמאבק שהיה בגוש קטיף שלא הצליח ברובד הממשי, ודאי שלא הצליח מתישהו. נקווה שבקרוב בסוף נחזור לגור בגוש קטיף ובעזה ובכל מרחבי ארץ ישראל, לכל גבולותיה עד הקצה, כפי שהתורה מתארת, עד הגבולות היותר רחבים. זה ברור. זה שבינתיים אנחנו נמצאים בחלק ארץ קטן יחסית, כלומר זה שהרוח שייכת להכל, והרוח שבגוף שייכת לחלק, בסדר, זה לא מונע מאיתנו את לקיחת האחריות לגלות את הרוח שבגוף בכל המרחב. לכן לא יכול להסתפק בזה שהקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר רוחני. בעולם הנשמות גם היה קשר רוחני עם ריבונו של עולם. אחרי בחור רוצה נשמה בגוף, עולם הזה הוא רוצה. בסדר? כן, אלעזר.
למה בקשר לדבר היותר חשוב, שזה משהו, הצד הרוחני, אברהם משתמש בעצם בקניין שהוא פחות חזק?
אני אמרתי מקודם שהמשפט הזה הוא לא מדויק. קניין חלש. אולי הוא קניין חלש ברמה הפיזית, אבל הוא קניין עמוק מאוד בממד הפנימי. יש ביטוי כזה, בוא נגיד רגע את זה אחרת, שנייה. אדם יכול לחנך ילדים בשתי צורות. יש הרבה צורות, אבל יש שתי צורות בהקשר הזה. או בלעשות מעשה, למשל ילד שלא מקשיב, אתה נותן לו מכה כדי שיקשיב. או אפשרות שנייה, ילד שלא מקשיב, אתה מסתכל עליו. לא בעיניים מפחידות ומאיימות, אלא בעיניים של, אתה יודע שאתה לא בסדר. אתה יודע שצריך להיות אחרת. אתה מסכים איתי שההשפעה דרך הראייה היא הרבה יותר עמוקה מאשר ההשפעה דרך הפעולה. כי היא נוגעת בנקודה יותר עמוקה. היא מתחילה מנקודה יותר עמוקה והיא נוגעת בנקודה יותר עמוקה. לכן נכון שכלפי חוץ ברמה של הפעולה, קניין ראייה להלכה לא קונה. כי בעולם הזה צריך מעשים של עולם הזה. צריך פיזי, צריך משיכה, הגבה וכדומה. אבל מבחינת השורש הפנימי, קניין הראייה הוא הרבה יותר גבוה. הוא הרבה יותר עמוק. אברהם אבינו קנה את ארץ ישראל לכלל ישראל לדורי דורות לנצח נצחים ברמה הרוחנית המהותית, לא יזוז ולא ישתנה.
אבל בגלל זה לאורך כל ההיסטוריה לא תמיד כל עם ישראל יהיה במדרגה שהוא מסוגל להבין את זה. אז אולי היה עדיף להשתמש באיזשהו קניין שהוא יותר ממשי, יותר חזק בעולם המעשה, כדי
הקדוש ברוך הוא ישתמש. זה שאנחנו קטנים ולא רואים את זה, זה בעיה שלנו. לכן צריך ללמוד את הפרשה כדי להבין שהקשר שלנו לארץ ישראל הוא לא מתחיל מקום יתהלך בארץ. הקשר שלנו לארץ ישראל לא התחיל מהעלייה הראשונה וגם לא ממלחמת השחרור. הקשר הרוחני שלנו לארץ ישראל התחיל מהמבט שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, תסתכל על ארץ ישראל. שם זה התחיל, שם זה נקבע, שם זה הוחלט, שם זה נצח. זהו. ברובד הממשי יש לנו מחויבות ואחריות ללכת, לגלות את זה בפועל. אין סתירה. כן.
בהלכה יש מושג שנקרא חזקה, בן אדם שהיה 3 שנים.
כן. זה
תופס גם
לגבי
הגויים שיש להם ממש חזקה.
שאלה מאוד יפה. האם יש קניין לגויים בארץ ישראל? שאלה חמורה. נפקמינה לשמיטה, נפקמינה לגזל, נפקמינה להמון דברים. יש מחלוקות גדולות בהלכה בעניין הזה. לפי הרבה דעות אין קניין לגויים בארץ ישראל. זה הכל בכאילו. זה וירטואלי. זה סוגיות הלכתיות מסובכות. רוצה עכשיו לפתוח את זה? האם יש קניין קרקע לגוי בארץ ישראל?
כמו
שהם נהנים מהפירות. אני אבל רוצה להתמקד רגע בשאלה של רמי. האם יש קניין קרקע לגוי בארץ ישראל?
קניין
פיזי? מה? פיזי, האם יש לו קניין בקרקע? למשל, מה נפקא מינה? נפקא מינה שאם אנחנו למשל רוצים לשמור שמיטה שהיא מה שקוראים, לא יודע למה, אבל נגיד שמיטה כהלכה, שהיא לא עבודה יהודית אלא עבודה נקרא איזה ערבית, אז אם אנחנו רואים שיש קניין לגוי בקרקע בארץ ישראל, אז זה שלא? אם כן, אני מדבר על קניין קרקע כרגע. נעזוב רגע את הפירות. אז זה שלא, הפירות זה סוגיה בפני עצמה. עוד פעם, רבותיי, זו סוגיה מסובכת מאוד הסוגיה הזו. בואו נפתח את זה. מה? אז אני אומר, זו סוגיה מסובכת מאוד. יש בזה מחלוקות ראשונים, מחלוקות בגמרא, מחלוקות ראשונים, מחלוקות אדירות. הסוגיה הזאת. האם יש לגוי קניין קרקע בארץ ישראל? מי שרוצה ורוצה, יש בסדרת תחומים, יש בספרייה, יש במפתח אולי כרך י"ב או משהו כזה, אני כבר לא זוכר, תסתכלו במפתח, קניין קרקע לגוי בארץ ישראל, תראו שם כמה מאמרים בסוגיה הזאת, סוגיות מסובכות. בכל אופן בואו נסתפק בתירוץ של הדתיים, יש בזה מחלוקת. אבל בואו נאמר ככה, שברובד הרוחני אין קניין קרקע לגויים בארץ ישראל. מעולם הם לא קנו את ארץ ישראל. ברובד הפיזי של הקרקע, פיזית, נכסה דלוני, נקרא זה, רשום בטאבו, זה מחלוקת. אבל את הרובד הרוחני של ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, סגולת ארץ ישראל, האלוקי שבארץ ישראל, מעולם לא הייתה להם שייכות ולא תהיה להם שייכות. וזה לא משנה גם אם הם יהיו פה 2,000 שנה, והם אלה שיעבדו בחקלאות ויבנו בתים, ויבנו ויפתחו תעשייה ויפתחו תחבורה, זה לא משנה. כל זה פירות, כל זה חיצוני, כל זה מבחוץ, זה לא המהות, זה לא השורש, זה לא הערך הפנימי המהותי של ארץ ישראל. אבל בואו נראה רגע את הכלי יקר לפני שאנחנו נכנסים. אני מציע, בואו נתקדם רגע שנייה, בואו נתקדם. אומר המשך חוכמה, מצאתי מעט מזה בכלי יקר. אז בואו נראה מה הוא מצא בכלי יקר. אומר הכלי יקר, והקרוב אליי לומר בכל זה, הוא מקשה כמה קושיות, חלקן הזכרנו, חלקן לא הזכרנו, והקרוב אליי לומר בכל זה, שיקנה הקדוש ברוך הוא אל אברהם את הארץ, לקנות שמה שני מיני תועלת. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר את היחס, את הקשר, את הקניין בין אברהם אבינו לארץ ישראל, כדי שאברהם יקנה שתי תועליות, שתי מדרגות אברהם קנה בארץ ישראל. תועלת אחת, אומר הכלי יקר, האחד, רוחני. תועלת אחת שאברהם אבינו מייחס את עצמו ואת עם ישראל כל הדורות לארץ ישראל, היא התועלת הרוחנית. וכדבר רוחני הוא נקנה, והוא נקנה בראייה לבד, רק בראייה. ואחד, והתועלת השנייה, גופני. והוא נקנה, התועלת הגופני נקנית, מחי דיש המצרה, מאותו רגע שיש מצרים, שיש גבולות. כלומר, כל מה שהוא רוחני, אז רוחני הוא לא קשור לפעולות מעשיות, כל מה שהוא חומרי, אז זה תלוי במעשה, אז זה תלוי בגבולות, זה תלוי בריבונות, תכף נראה. הרוחני הוא, מה התועלת הרוחנית שאברהם אבינו צובה על ידי הקדוש ברוך הוא לקנות בארץ ישראל? הרוחני, כי שם מקום מקדש של מטה מכוון כנגד בית מקדש של מעלה. במקום הזה שנקרא ארץ ישראל, אומר הכלי יקר תכף, הוא בפרט במקום המקדש, פה יורד השפע הרוחני לעולם. כלומר, מהמרכז הזה מתפשט השפע הרוחני לעולם, אבן השתייה שמנה הושתת העולם. השפע האלוקי שממנו העולם ניזון, חל, יורד, מגיע לארץ ישראל, לירושלים, להר הבית, למקום המקדש, למקום קודש הקודשים. משם יורד שפע אלוקי לעולם. כי שם מקום מקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. ושם פעל השם מכון לשבטו יתברך. כי בכל אם אפשר לומר, הלשכה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, נמצאת שם. ושם חביון עוזו יתברך. וכל המסתכל במקום הקדוש ההוא, טוב, אני לא מתיימר להביא מה שכתוב פה, אבל כל מי שמסתכל באותו המקום, אולי בזמן שהמקדש קיים, אולי בזמן, אולי לאו דווקא בזמן שהמקדש קיים, וכו'. כל מי שמסתכל במקום ההוא, מיד מתלבש רוח טהרה וקדושה. מיד מתלבש ברוחניות, בקדושה, בטהרה. ומלך עליון ביופיו, יתברך, תחזנה עיניו. ובראייה לחוד, סגי, מספיק לאדם לקנות השלמות ההוא במקום אשר קרא לו אברהם, השם יראה, וקרי ביראה, היו בחיריק, ויראה, היו בצרה, כי כדרך שבא לראות, או לראות, כדרך שבא לראות את השם, כך בא להיראות, השם רואה אותנו. כי בכל השם נמצא שם, אנחנו רואים אותו, הוא רואה אותנו. כמיד בבוא שם, כשם שהשכינה רואה אותו, מה שאתה אומר, עולת ראייה, קורבן עולת ראייה, קורבן ראייה, ברגלים, כי כשם שהשכינה רואה אותו, כך הוא רואה פני השכינה. ומיד נעשה מושפע ומועצל ודבק בזיו שכינתו יתברך, מעין עולם הבא. כי גם שם הצדיקים יושבים ונהנים מזיו שכינתו יתברך. דרך אגב, יוצא חס ושלום דבר חמור, שבזמן שיש שם טומאה, אז נכון שהטומאה לא יכולה לסלק את הקדושה, כי אמרנו, הטומאה זה רק חיצוני. הטומאה, אנחנו עכשיו ככה בימים שיש סערה סביב הר הבית. הקדושה של, קדושת המקדש קיימת גם, גם בתקופה היסטורית שיש שם טומאה, מסגדים ושואלים ילכו בו. המסגד לא מעוקר את הטומאה. מצד שני, זה מפריע לראות, אנחנו, עיני הבשר, הרבה פעמים מתרשמות ממה שהן רואות, ועיני הרוח מעוקבות, לא מעוקבות במהות, אלא עיני הבשר חוצצות בעדינו, מלראות את מה שבאמת אנחנו רואים וכו'. אומר הכלי יקר, ולא בכל מקום בארץ האדם זוכה לשלמות זה. עם כל הכבוד לקריאת משה, בקריאת משה זה לא ככה. לא, לא בחיפה. וכו'. ולא בכל מקום בארץ האדם זוכה לשלמות זה, כי אם במקום הנקרא השם יראה, או השם יראה. והוא הר המוריה ובית אל. וכו'. נדלק טיפה. על כן נאמר כאן לאברהם, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם. הורה באצבע, שמה? ששלמות זה הרוחני הנקנה לו בראייה לחוד, לא נקנה לו כי מן המקום אשר הוא עומד בו. והיינו בית אל, וזה הר המוריה, וזה בעצם אותו מקום. כי כך משמע פשט המקראות וכו'. אני מדייק בפסקה הבאה, ותועלת רוחני זה לא יסיר מזרוע, אדולה. כי אף בזמן שבית המקדש שלמטה אינו בבניינו, כמו היום לצערנו, מכל מקום, הבית המקדש שלמעלה המכוון נגדו נצחי, לא יסור לעולם. ובכל זמן יורד ממנו השפע על זרע אברהם המקודש. אם העיניים שלנו היו עיניים נאמנות, עיניים נכונות, היינו רואים קדושה, היינו מושפעים קדושה. יש אנשים צדיקים, שכשהם נמצאים בתוך החומה של העיר העתיקה, ובפרט יותר מתקרבים לכיוון הר הבית, לכותל, והוא בפרט בצד היותר, שקרוב לבין השתייה, ואולי אפילו מהמבט רק שהם רואים, הם מרגישים, חווים חוויה רוחנית עליונה מאוד. אנחנו לא מבינים על מה עכשיו אנחנו מדברים, אבל הם במדרגה הזאת. אנחנו, עיני הבשר מטעות אותנו. אז מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה נראה לנו שזה מה שקיים. אבל זה לא נכון. בכל זמן יורד ממנו השפע על זרע אברהם המקודש. ומטעם זה שלמים וכן רבים, נחשפה נפשם לעמוד במקום הקדוש ההוא. ואולי נכנס עכשיו לסוגיה, אם עלייה להר הבית זה דבר נכון או לא נכון בזמן הזה. נעזוב את המחלוקת ההלכתית הזאת. וכן רבים נחשפה נפשם לעמוד במקום הקדוש ההוא כי רצו את אבניה. וכנגד תועלת רוחני זה, אמר הקדוש ברוך הוא, סנה עיניך וראה. מן המקום אשר אתה שם, רוצה לומר מן המקום הקדוש אשר אתה עומד בו, כי בו תקנה השלמות הרוחנית ותזכה לראות פני השכינה. וזה שאנחנו אולי לא רואים את זה, ולא מרגישים את זה, ולא חווים את זה, ולא מתרוממים מזה, אנחנו רק רואים את הטומאה ואת השואלים שמהלכים שם, זאת בעיה שלנו. אנחנו לא הגענו למדרגה שאברהם אבינו קנה בשבילנו. סנה עיניך וראה. זה מעודד מאוד, שהקשר הרוחני הזה הוא מוחלט, השפע הרוחני יורד לעולם דרך שם, קבוע, מוחלט. לא משתנה, לא תלו במציאות בכלל. ועל אותו שלמות אמר לך את ננה ולזרחה עד עולם. כי שלמות רוחני זה לא ימוש לעולם, גם לך, גם לזרחה. ואחר כך אמר כנגד השלמות הגשמי, כלומר, עם חוזר לארצו, מקים מדינתו, מנהל פוליטיקה איתו, כלכלתו, צבאו, תעשייתו וכו'. ואחר כך אמר כנגד השלמות הגשמי הנקנה לו בארץ, והיינו סתם נחלת שדה וכרם, וסתם קרקע אינה נקנית, כי אם בחזקה גמורה, כמו שמישהו כאן אמר, נחידי יש אמץ ומי יהיה אותו רגע שיש גבולות. כנגד זה אמר, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, ולא הזכיר לזרו עד עולם. למה? כי הארץ ברמה הגשמית, ברמה הפוליטית, ניתנה לישראל על תנאי. ויהיה שמוע תשמעו, נתתים את ארצכם בעיתו, יישר כוח, יפה מאוד. ואם לא חז ושלום, וחרף השם בכם, ועצרת השמיים, ועבדתם מהרה. הגלות, היציאה מארץ ישראל, התנאי שהקדוש ברוך הוא מתנה את הקשר שלנו עם ארץ ישראל, שומרים תורה בארץ ישראל, לא שומרים תורה גולים, זה רק ביחס לרובד הגשמי שלנו עם ארץ ישראל. שאם אנחנו לא פה באמת זה גורם לנזקים רבים מאוד וקשים מאוד, אנחנו לא מזלזלים בזה. כי ביחס לקשר הרוחני שלנו עם ארץ ישראל, הוא קבוע, הוא מוחלט, הוא לא מתחלף, הוא לא משתנה, הוא לא תלוי במעשים בכלל. כי הארץ ניתנה לישראל על תנאי. איזה ארץ ישראל? ארץ ישראל הגשמית ניתנה על תנאי. ארץ ישראל הרוחנית, שום תנאי. עם ישראל, ארץ ישראל, זה אותה מציאות, אותה הוויה, לא מתחלף ומשתנה. אבל ארץ ישראל הגשמית, כי הארץ ניתנה לישראל על תנאי, אם ישמרו חוקותיו ותורותיו ימצאו. אם כן, עושה דבר מופלא מאוד. אולי אפשר להגיד שלא לחינם. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו, מדבר איתו על ארץ ישראל, בזה שהוא רוצה לומר לו, תדע לך, הקשר שלי איתך הוא קשר כפול. קשר אחד רוחני מוחלט, נצחי, קבוע, קשר שני, מעשי, חומרי, טכני, תלוי במעשים, משתנה. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא כפול, וזה בא לידי ביטוי בקשר שלנו עם ארץ ישראל. לכן גם היום, לא צריך להיבהל מזה, לא צריך להיבהל, כלומר צריך לעשות ולתקן, צריך קום ידלך בארץ, כמו שאמרו מקודם, אבל לא צריך להתייאש ולהגיד, אם אנחנו לא שולטים באופן ממשי, מעשי, פוליטי, צבאי וכו', בכל מרחבי ארץ ישראל, אז אנחנו מרימים ידיים מהחזון הגדול שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. לא נכון. הממד הרוחני הוא תמיד שלנו מאז ומעולם, מעולם לכנעני, לא הייתה פה דריסת רגל. רק פירות, רק אכילת פירות, לא גוף הקרקע, לא המהות, אלא רק הלבוש. ביחס לבפועל, למציאות הממשית, פה מוטלת עלינו אחריות לעשות כל מה שניתן כל אחד בתקופתו, בדורו, כדי להרחיב את קום יתהלך בארץ, בפועל. אבל המהות, ארץ ישראל שייכת לנו, לא יזוז, לא ישתנה, לא ישתנה מאז ולא ישתנה בעתיד. זה מוחלט וקבוע. עכשיו יותר עמוק מזה. תרשו לי עוד טיפה. אי אפשר לא להזכיר, כשאנחנו עוסקים בסוגיה הזאת, את דברי הרב חרל"פ בספר ממעייני הישועה. בפסקאות ששם הוא מדבר על ארץ ישראל, אז יש פסקה שנקראת ארץ ישראל שבחזון וארץ ישראל הנגלית לעין. יש שני ארץ ישראל, או שתי ארץ ישראל. בכוונה הבאתי מקורות מחוץ למשך חוכמה, כדי לראות שהנושא הזה הוא לא נתון במחלוקת. כלומר, הנושא הזה הוא, זה פשט הפסוקים. אומר הרב חרל"פ, דברים מופלאים ביותר, שימו לב. ההסתכלות הרזית, יש שני מבטים על החיים. יש מבט שהוא מבט חומרי חיצוני, ויש מבט שהוא מבט פנימי סודי. ההסתכלות הרזית, ההסתכלות הסודית. ההסתכלות הרזית יודעת היטב, כי כל מה שנגלה לעין, אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. ואילו מה שלא נגלה לעין, לעולן בשר, סליחה, הוא הרבה יותר מזה לאין שיעור גבול, והוא כפל כפי המתושייה וברכה. אני אקרא דוגמה פשוטה, שפעם הזכרנו אותה. אתה רואה קרחון מעל פני המים. יש ביטוי כזה שנקרא קצה הקרחון. כלומר, אותו גוש קרח שנמצא מעל המים, הוא הקצה של הקרחון. הגודל הכמותי של הקרחון מתחת למים הוא הרבה יותר גדול. פעם מישהו אמר את ה... פי כמה?
10.90.
שני שליש מתחת למים.
מחלוס
10.90. מה זה 10.90? 10.90. כלומר, 90%, טוב, נקבל את הסברה. בואו נלך למחמירים. 90% מהגודל של הקרחון נמצא מתחת למים. 10% של הקרחון נמצאים מחוץ לפני המים. עכשיו, מי שמסתכל מחוץ לפני המים, מה הוא רואה? הוא רואה קרחון. הוא מתפעל מזה. איזה יופי, תראה איזה גוש קרח, איזה צורה וכו'. חביבי, זה 10% מתוך 100. 90% נמצא מתחת למים. עכשיו בואו ניקח את המשל החומרי הזה, הפיזי הזה, לרובד הרוחני. ככל שאתה מתבונן במשקפיים יותר פנימיות על המציאות, אתה יודע שמה שהצליח להתגשם במציאות, רעיון שהצליח להתגשם במציאות, הוא הקצה של הקרחון. הוא החיצוני, הוא התפן, הוא השולי, בכמות ובאיכות. יש לזה הרבה השלכות דרך אגב למשפט הזה. זה לא אומר שבגלל זה אנחנו מסתפקים במה שהוא נמצא מתחת לפני המים. אנחנו רוצים שגם זה יתממש מחוץ לפני המים, ברור. אבל כשאנחנו מסתכלים במשקפיים יותר כולליות ועמוקות ומדויקות על המציאות, אנחנו צריכים לדעת שדברים שלא הצלחנו להגשים בחיים, מבחינה מסוימת הקשר שלנו איתם הוא יותר גדול, הוא יותר עמוק. אפילו אפשר להסביר את זה ברמה הנפשית הפסיכולוגית הפשוטה. אדם רוצה להשיג משהו. ברגע שהוא צריך להשיג אותו, הוא רגוע, הוא מבסוט, זהו, זה כבר קטן עליו, זה כבר אצלו, זה כבר בכיס שלו. השייכות שלו לאותו דבר היא פחות עמוקה, אם אפשר לומר ככה. היא פחות משמעותית, הוא מוכן פחות למסור עליה דנפל. אבל אם יש דבר שהוא רוצה להשיג אותו, והוא לא מצליח להשיג אותו, רחוק מן העין, יוצר קרבה ללב, לא רחוק מן הלב. ריחוק חיצוני יוצר דווקא קשר פנימי, יוצר רצון עוד יותר גדול להתקשר לאותו דבר. כלומר, ככל, זה פרדוקס הזה, ככל שהדבר הצליח להתגשם במציאות, כך הקשר שלי איתו הוא פחות משמעותי. ככל שהדבר הוא יותר נעלם ונסתר ממני, כך הקשר שלי איתו הוא יותר עמוק, הוא יותר פנימי. לא בגלל זה, עוד פעם אני חוזר, לא בגלל זה אנחנו צריכים לא להגשים את הדברים. זה כמו אחד רוצה להתחתן עם מישהי. אז הוא אומר, על פי מה שאחרם אמרנו, אם אני לא אתחתן איתה, אני יותר קרוב אליה. אז אם כן, עדיף לא להתחתן. לא, צריך להתחתן. רגע, אחרי שאני אתחתן, יהיה פחות קרוב אליה, מאשר אם לא הייתי מתחתן איתה. להפסיק להתפלסל. זה ברובד הרוחני. זה ברובד הרוחני. ברובד המעשי, ברור שצריך קום מתהלך בארץ. מעבר לסנניך הוא רואה. אבל ברובד הסודי, זה נכון. עוד פעם, ההסתכלות הרזית יודעת היטב. כי כל מה שנגלה לעין, אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. מבחינת הכמות ובעיקר האיכות. ואילו מה שלא נגלה לעין בשר, הוא הרבה יותר מזה, לעין שהוא גבול. דרך אגב, על פי זה הרווחנו גם עוד משהו. ואנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, אבל עכשיו זה יותר ברור. ככל שאדם שייך למדרגות רוחניות יותר גדולות, יותר עמוקות, יותר גבוהות, קשה לו לבטא את זה. הוא לא יכול לתרגם את זה למילים, למעשים, לדיבורים. הוא לא יכול, זה... כל מה שהוא יגיד או יעשה, יצמצם וימזער את אותו דבר. לך תסביר לאדם במילים, מה אתה, את, עושה, עושה במכון מאיר, מכון אור. כל מה שתגיד, זה לא זה. זה מקטין מאוד. אז כל מה שאני יכול להגשים אותו, בדיבורים או בפעולות, זה הקצה האחרון של המעלה. ככל שהדבר הוא יותר סמוי, הוא יותר נסתר, פחות גלוי, פחות יכול להתגשם במציאות, הוא יותר פנימי, הוא יותר עמוק. לכן לא צריך להיבהל כמו שאנחנו תמיד, כששואלים אותך או אותך, מה אתה עושה פה במכון מאיר? עם איזה תעודה אתה יוצא? מה יצא לך בסוף? אין לי מילים להגיד מה אני עושה פה. זה לא מרגיע, זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלי. אנחנו אמורים לחנך את עצמנו להסתכל בהסתכלות הרזית. לא שכחנו את עולם המעשה. אבל ככל שהדברים יותר עמוקים, הם יותר סמויים, הם פחות ניתנים להגדרה. כלל גדול. ומאחר, אומר אף עליו, תראו, מדהים, ומאחר שכל מה שלא נתגשם, זה לא נתבשם, ג' ומאחר שכל מה שלא נתגשם בעולם, בעולם הזה, נשאר בצביון קודשו כמו שהוא במרומים. כלומר, כל מה שלא הצליח לקבל את הצורה, את הצביון, את ההופעה של העולם שלנו, אז מילא הוא נשאר במהות שלו, בטבע שלו, באופי שלו, בתכונה שלו, כפי שהוא בעולם עליון. ומאחר שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה, נשאר בצביון קודשו כמו שהוא במרומים, הרבה יותר נקי, הרבה יותר טהור, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר אלוקי. לכן כל אלו אשר קרבת אלוקים יחפצון, וזכו להביט על כל דבר ודבר בהסתכלות רזית, ולא רק בהסתכלות של עיני בשר, ראויים הם מה שתצלח עליהם רוח עשיר מלמעלה. קשור לשיר השירים, שהיא כולו אמת, קודש קודשים להשם. ומתוך זה, ומתוך שאדם מתבונן על הערך בממד הרוחני שלו, מתעלה גם החלק שנתגשם בעולם העשייה ונראה לעין בשר, ואף הוא נחלץ מחומריותו וגשמיותו, והיה גם הוא קודש להשם. ככל שהאדם מתבונן על המציאות הרוחנית בעיניים רוחניות, כך גם המציאות המעשית הוא קולט אותה בעיניים רוחניות. בואו נתרגם את המשפט הזה, כי המשפט הזה הוא חשוב מאוד. ככל שאדם בונה בתוכו מבט רוחני על ארץ ישראל, ככה גם האדמה של ארץ ישראל, פיזית האדמה, הפוליטיקה של ארץ ישראל, המלחמה על ארץ ישראל, החקלאות בארץ ישראל, ההתיישבות בארץ ישראל, המבט שלו על כל הממדים הטבעיים האלה נהיה מבט רוחני. זה לא שהוא חי במקביל, משהו רוחני, התכונה הרוחנית של ארץ ישראל, אני מגיב אליה ברוחניות. והתכונה המעשית של ארץ ישראל, אני מגיב אליה בחומריות. לא. ככל שאדם מתרומם במעלתו הרוחנית, במבט הרוחני שלו, בסן העיניך הוא רואה, גם קום יתנך בארץ הופך אצלו לרוחני. ואז אצלו מלחמה על ארץ ישראל, זה לא מלחמה על שטח. מאבק בינלאומי פוליטי, עקשנות וכו'. לא אי מוכנות לוותר, זה לא סתם עקשנות. זה בא ממקום אחר לגמרי. כשהוא נוטע עץ, זה לא נוטע עץ כדי שהוא פירות. זה משהו אחר לגמרי. זה קדושה מופיע בעולם. דרך הממד הזה, אם הוא הגיע למקום הזה. לכן הוא מתוך זה שהאדם מסתכל במבט הרזי, הפנימי, של סן העיניך הוא רואה, ממילא מתעלה גם החלק שנתגשם בעולם העשייה ונראה לעין בשר. ואף הוא אותו חלק, גשמי, חומרי, קום יתהלך בארץ, ואף הוא נחלץ מחומריותו וגשמיותו, והיה גם הוא קודש להשם. עד לכאן הרב חרל"פ בכלל לא מדבר על ארץ ישראל. הוא מדבר באופן עקרוני. המבט הרזי על החיים הוא המבט היותר פנימי, היותר עמוק, יותר מדויק, והוא גורם לכך שגם מה שהצליח להתגשם, גם עליו אני מתבונן במבט רזי, ומילא אני מעלה אותו למדרגתו היותר פנימית, היותר רוחנית. אומר הרב חרל"פ, הנה הגענו, בחינה זאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, שנראית כאדמה, כחומר, כפיזי, כפוליטיקה, כהסכם שלום, כנדלן לטובת הסכם שלום, וכו'. ארץ ישראל, ארץ הנבואה, כל מי שרוח הסוד אופפת אותו ומרחפת עליו, חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל. וכי הגביל, כלומר הקלף, שהוא החלק הנסתר שבה, שעליו נכתבות האותיות, ארץ ישראל זה לא האותיות הכתובות. ארץ ישראל זה הגביל שנמצא מתחת לאותיות. אותו חלק שהאותיות מסתירות. אותו החלק שהממד הגשמי מסתיר. וכי הגביל שהוא החלק הנסתר שבה, המקיף את האותיות, גדול הרבה לאין ארוך, גדול הרבה לאין שיעור וערך מן האותיות עצמן. אומר הרב חרל"פ, וכאשר מתעוררים בלהט קודש, כשאדם ניגש לארץ ישראל מהמקום הזה, ולא מהמקום של להיות עם חופשי בארצנו, ואנחנו צריכים להיות עצמאיים, ויש לנו מדינה, וצריכים לנהל חיים אוטונומיים, ושהגויים לא יתערבו כי אנחנו כבר ילד גדול וכו', אלא אנחנו באים מהמקום הרוחני, הפנימי, הקדושתי, העיניים הבשריות, העיניים הרוחניות של סן העיניך הוא רואה. וכאשר מתעוררים בלהט קודש, לדעת ולהשיג את החלק הנעלם שמקופל בגביל, וגומרים עליו את ההלל, לא יודע אם הרב חרל"פ רמז למה שרמז, על מה אנחנו גומרים את ההלל? אנחנו לא גומרים את ההלל על זה שיש לנו שלטון, מדינה, ריבונות, דגל, צבא, פוליטיקה ברובד החומרי כמו שיש לכל העמים. על זה אין מה לגמור את ההלל. וכי יש מצווה על הגויים להגיד הלל כשהם הגיעו לעצמאות לאומית? אנחנו אומרים הלל על הממד הרוחני שבארץ ישראל שהצליח להופיע ברבדים הגשמיים של החיים. על זה אנחנו אומרים הלל. לכן באמת המפגש עם יום העצמאות בחברה הישראלית היום הוא מפגש משונה מאוד. יש מי שרואה את הצד החומרי של ארץ ישראל ולכן היום הזה הוא עקר מתוכן. ולכן הדבר הכי שנשאר לחזור ביום הזה זה פשוט לאכול בשר. ויש מי שהוא רואה את המד החומרי של ארץ ישראל, שיש לנו מדינה ושלטון, אבל הוא עדיין לא רוחני. והוא מסתכל בעיניים בשריות על המציאות הבשרית של ארץ ישראל. ולכן יום העצמאות זה יום אבלות, חס ושלום. ותכף נראה איך הרב חרל"פ יתייחס לשני הזרמים האלה, לשני הכיוונים האלה. ויש מי שמבין שהצד החיצוני החומרי שאיתו זכינו להיפגש, ברוך השם, הוא צד חיצוני שבשורשו יש ממד רוחני, ועל זה אנחנו גומרים את ההלל. אבל בואו נקרא, חבל לאבד את זה. וכאשר מתעוררים בלעת קודש, לדעת ולהשיג את החלק הנעלם שמקופל בגביל, וגומרים עליו את ההלל, הרי אז גם הגילויים המתגלים באותיות, מתנערים מאפרם, ואז מתגלה הצד הרוחני שבתוכם, וקמים וניצבים להיות מנצחים בעוד קדושתם ותפארתם, ומלא הארץ דעה את השם, להשרות רוח נבואה על כל העם היושב בה, וכל העין מזדככת ומתעלה, וגם השנעלם עיני בשר, אף הוא נראה עין בעין, כי עין בעין יראו, במה? בשוב השם ציון, לא בשוב עצמאות לאומית חילונית ציון, בשוב השם. עכשיו תראו מה אומר ההפרעה, דברים נוראים. הפרצים השונים שבאומה הישראלית, הפרצות שיש ביחס לנקודה הזו, המפרידים בין בחינת ארץ ישראל הנראית בחזון, ארץ הנבואה, ארץ הרוח, ארץ הקודש, לבין בחינת ארץ ישראל הנראית לעין, מדינה, פוליטיקה, צבא, כלכלה, הפרצה, כלומר, הנתק בין שני המבטים האלה, בין המבט הרוחני למבט החומרי הטבעי, הם הגורמים לכל האסונות הרוחניים שנתגלו בעקבות המשיחה. כל הקלקולים וכל הנזקים וכל האסונות הרוחניים כתוצאה מההפרדה הזאת. הנה, עכשיו זה מסביר. אלה מתיימרים בחזיונם, אלה שכביכול מחפשים את ארץ ישראל הרוחנית, ורואים כאילו כלפי חוץ ארץ ישראל חומרית, גשמית, חילונית. אלה מתיימרים בחזיונם על דבר הרוחניות המפליאה של הארץ, ומבטלים כלאחר יד את כל מה שנראה לעין, כי בעיני הבשר זה נראה רע. באומרם שאין שום יתרון והעדפה במה שנראה לעין בארץ ישראל, לכל שאר הארצות שבעולם, ולכן מה שמעניין אותנו זה ארץ ישראל הרוחנית. אז הממד המעשי של קום מתהלך בארץ, עלייה לארץ, התיישבות, בניין החומרי, ממשי, ארצי, זה לא מעניין אותנו. אותנו מעניין הקדושה של ארץ ישראל, הנבואה שבארץ ישראל. מה זה רלוונטי לממדים המעשיים שלנו? ומהצד השני, ואלה מתיימרים בשירתם על כל מה שנראה לעין, אומרים הלל, או יותר נכון, לא אומרים הלל, אבל על מה כן אומרים הלל? על זה שיש לנו ארץ, ויש לנו עצמאות, ויש לנו מדינה, וכו'.
שירתם אולי זה אימן.
אולי. ואלה מתיימרים בשירתם, הרב חלב חי בתקופה הזאת כבר, ואלה מתיימרים בשירתם על כל מה שנראה לעין, ושוללים את כל החזיונות הנעלמים, לא מבינים שבעצם במהות הקשר שלנו לארץ הוא ברמה אחרת לחלוטין? תראו את המשפטים הבאים, זה נורא. ושניהם כאחד אינם אלא מחזבים, ותח עיניהם מרות. הללו אלה שמדברים על ארץ ישראל הרוחנית, לא מבינים שארץ ישראל הרוחנית צריכה להתגלות בגשמיות. הללו לא ידעו מחזיון הרוח. ואלה שמדברים על ארץ ישראל הגשמית, לא הבינו שהיסוד של ארץ ישראל הגשמית היא הרוחניות. והללו לא ידעו מראיית העין. והם המעכבים את הטובה מלבוא לעולם. דברים נוראים. ולמרות מה שהם יושבים בארץ, שני הצדדים, ספוגי הגלות והחושך אימה, הוא בא לראו אור, כי אין רוח בלא גוף, ואין גוף בלא רוח. ודווקא שניהם כאחד, בונים את בית ישראל. אני לא יכול לא להמשיך למקור הבא, תרשו לי. רבי נחמן. בואו תראו פסקה וליקוטי מוהר. מבהיל. פשוט, אבל מבהיל. זה מופיע בליקוטי מוהר"ן תניאנה, ממש בסוף, לקראת סוף ליקוטי מוהר. אומר רבי נתן בשם רבי נחמן, סיפר שכשהיה בארץ ישראל, סיפרו לו שם החשובים שהיו שם, שבאו ממדינות אלו, כלומר מחוץ לארץ, וקבעו דירתם שם בארץ ישראל כמפורסם. וסיפרו לו אותם האנשים החשובים שבאו לארץ ישראל, רבי נחמן, שקודם שהיו בארץ ישראל, לא היו יכולים לצייר לעצמן שארץ ישראל היא עומדת בזה העולם. הם היו בטוחים שארץ ישראל זה בריאה רוחנית. זה לא משהו גשמי, זה לא אדמה, זה לא קרקע, זה לא פיזי. מתוקף קדושתה ומעלתה של ארץ ישראל, כך חשבו אותם אלה שהגיעו לארץ ישראל, היו בטוחים שהם נוסעים לגן עדן, לעולם של רוח, לעולם של, לא לעולם של פיזי, של חומר. עוד פעם, לא היו יכולים לצייר לעצמן שארץ ישראל היא עומדת בזה העולם. והיו סוברים שארץ ישראל היא עולם אחר, הוא עולם אחר לגמרי. כאילו יש עולם שנקרא כדור הארץ, ויש עולם שנקרא ארץ ישראל. מבין. וכל זה למה? לפי גודל קדושת ארץ ישראל המבואר בספרים. הוא מפורש בתורתנו הקדושה מעלת קדושת ארץ ישראל כמה וכמה פעמים, והתורה בעצמה מפרשת כל גבול ארץ ישראל לגודל מעלתה וקדושתה היא עצום והנורא מאוד מאוד. על כן, לא היו יכולים לצייר לעצמם בעיניהם שארץ ישראל יהיה בזה העולם. עד אשר באו לשם וראו שארץ ישראל היא בזה העולם ממש. זה חומר, זה פיזי, זה מציאות, זה ממשות. זה אדמה, זה עולם הצומח, זה עולם החי, זה בני אדם. אם נוסיף ברוך השם היום, זה עם שחזר לארץ ישראל, הקים מדינה, מנהל מערכות חיים לאומיות כמו כל העמים, כמו בכל הארצות. אבל זה משהו אחר לגמרי. כלפי חוץ זה נראה אותו דבר. זה אחר לחלוטין. ופתאום הם הגיעו לארץ ישראל, וראו שארץ ישראל היא בזה העולם ממש. כי באמת ארץ ישראל הוא כמו מדינות אלו ממש, ואפר ארץ ישראל הוא במראה ודמות כמו אפר מדינות אלו ממש. אותה אדמה, תכניס למעבדה, זה אותו הרכב. כי מה שמביאים לפעמים אפר לבן משם, אומר רבי נחמן, אם אתה תגיד שהאדמה בארץ ישראל היא אדמה לבנה, זה לא אדמה חומה. לבנה זה תמיד סימן לרוחניות, לטהרה, לנקיות. אז אם כן, אולי הארץ ישראל זה משהו רוחני, הראיה שהאדמה היא לבנה ולא חומה כמו בכל מקום. אומר רבי נחמן, כי מה שמביאים לפעמים אפר לבן משם, זהו רק במקומות פרטיים. ובמכתשים אתה יכול להוציא אדמה בכל מיני צבעים. בסדר. וגם במדינה זו, גם ברוסיה, נמצא אפר לבן ואפר של נטר בכמה מקומות. אבל עיקר האפר בארץ ישראל הוא כמו אפר מדינות אלו ממש. תראו איך הוא מנסה לשכנע שזה פיזי, שזה ממש. שזה חומר, שזה ממשות, מסה. כי באמת, אומר רבי נחמן, בדמות ותמונה אין חילוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות להבדיל. כלפי חוץ זה נראה אותו דבר. אם רושה לי, להוסיף על גבי ארץ ישראל, מדינת ישראל, בדמות ובתמונה, היא נראית כמו שאר המדינות. שום הפרש, שום הבדל. ואף על פי כן, שכלפי חוץ זה נראה אותו דבר, היא קדושה מאוד מאוד בתכלית הקדושה עצומה ונוראה מאוד. אשרי הזוכה להלוך שם אפילו ארבע אמות, כאשר החליגו רחבותינו זוכרנו לברכה וכל הספרים בעוצם קדושתה הגדולה והנוראה. אומר רבי נתן, למה רבי נחמן סיפר לנו את זה? א', כי הנושא של ארץ ישראל הוא חשוב כדי להבין את זה. ב', כי העיקרון הזה שהמציאות החיצונית היא נראית אותו דבר בשני דברים או יותר, אבל המהות הפנימית היא אחרת לגמרי, הרעיון העקרוני הזה הוא רעיון מאוד חשוב. כי הרבה פעמים בחיים, ותכף נראה עוד דוגמה, אנחנו פוגשים מציאות שכלפי חוץ היא נראית זהה, או לפחות דומה, אבל באמת בתוך הפנימי זה משהו אחר לחלוטין. זה בכלל לא אותו עניין. וסיפר רבנו זיכרונו לברכה זאת, כי הוא עניין נצרך מאוד לכמה עניינים שבני האדם נבוכים בהם בטעותים, כלומר בטעויות. כי יש טועים סוברים למשל, הנה אומר רבי נחמן, היחס אל הצדיק. איך אתה מגדיר אדם צדיק? אומר רבי נחמן, נגיד את המאוחר, כמו שהיית חושב שארץ ישראל זה משהו רוחני, ככה גם אדם צדיק. זה מציאות רוחנית. זה אדם שהוא כבר בלי גוף. זה אדם שכבר אין לו צרכים ברמה המעשית. פעם פגשתי אדם, מזועזע כולו, בחור מזועזע. מה קרה? ראיתי את הרב שלי יורד עם שקית זבל לפח הזבל. אמרתי לו, רגע, מה חשבת? שאצלו בבית אין הפרשות, אין פסולת של אוכל. ומה חשבת שבא מלאך מהשמיים ולוקח את השקית לזבל? מי ייקח את השקית לזבל? אשתו? כי הוא מלאך? היה בהלם. הוא ראה את הרב שלו, הולך לקנות פירות וירקות במכולת. איך זה יכול להיות? הוא כל כך רוחני, הוא כל כך קדוש, הוא כל כך טהור, הוא כל כך צדיק. אומר רבי נחמן, זו בדיוק הטעות של האנשים. בואו נקרא. כי יש טועים סוברים שצריכים להכיר את הצדיק או שאר דבר שבקדושה, להכירו בפניו, בצלמו ודמותו. כלומר, אפילו במראה החיצוני שלו הוא יהיה משהו אחר. איזה מין, נקרא לזה, מראה רוחני כזה. שיהיה משונה בדמותו ובתנועותיו די כדווקא. ובאמת אומר רבי נחמן, לא כן? כי הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים, ואין בו שינוי. ולא רק שבמראה החיצוני הוא ככל האנשים, גם בפעולות שלו הוא נראה ככל האנשים. ואף על פי כן, הוא עניין אחר לגמרי. הוא אדם אחר, הוא במקום אחר. הוא במדרגה אחרת לחלוטין. ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי, הוא שירי בני אדם אינם בדמותו כלל באמת לאמיתו. כמו שכלפי חוץ זה נראה אותו דבר. כמו שאמר רבנו, זכרון לברכה, שאיש הקשר נדמה שהולך עם קרקשות ודקין כמו שאר בני אדם. ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי. וכן ארץ ישראל באמת היא מובדלת ומופרשת לגמרי משאר ארצות בכל ענייני ובחינותיה. לא רק בסנאי עיניך הוא רואה, והמקום יתרך בארץ. ואמר רבנו, זכרון לברכה, שארץ ישראל יש לה רקיע אחר משאר ארצות. וכמובן בזוהר הקדוש פרשת תרומה וכו'. אך, אף על פי כן בגשמיות לפי מראה עיני האדם, אין רואים שום שינוי בין ארץ ישראל לשאר ארצות. כי מי שזוכה להאמין בקדושתה, זאת מדרגה רוחנית עצומה, לבנות קומה כזאת ביחס לארץ ישראל, ביחס בכלל לחיים של סנה עיניך הוא רואה. ואז מלא, הקומה הרוחנית הזאת תשליך ותשפיע על קום יתהלך בארץ. כי מי שזוכה להאמין בקדושתה יכול להבחין קצת ההפרש. כמו כן הצדיק ואנשים קשרים לערך שם העולם, שבאמת הם דומים בכל תנועותיהם כשאר בני אדם בתנותם וצלמה, ואין ביניהם הפרש בגשמיות לכל מראייני בשר, ואף על פי כן באמת לאמיתו, אנו מאמינים שהם מופרשים ומוגדלים לגמרי. כי יש קשר ואילן אחר לגמרי כנל מכל שכן הצדיקים האמיתיים. בינה זה נצרח לכמה עניינים, והבן זה מאוד. אני לא מתאמר להגיד שהבנתי מה כתוב. איך הם חשבו שארץ ישראל זה רוחני? אבל עובדה. צריך לפרסם את זה בדרך לנתב"ג, אתה אומר. יש המון פסקאות כאלה ברבי נחמן, מלא. כן, אז יש איזה הערת פנים, אני לא אומר שאלה. כן, בבקשה. רגע, בואו נקשיב. שנייה. כן. שאלה יפה, אבל זה כרגע יפזר אותה. שאלות? כן, אבל לא רואה בעיני בשר, הוא לא רואה בעיני נשמה. נכון, תסתכלו רגע, אני גיליתי משך חוכמה מביל, עכשיו קצת מוכן, אני לא רוצה להיכנס לתוכו, כי באמת זה דברים מבילים במקור שבע. אבל רק הערה אחת בסוף. שמתי לב לזה בעקבות הכנת הדברים. שימו לב, כשאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, אז כתוב כך, אני קורא בפרק י"ב, פסוק, נתחיל בו"ב. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ, ואז כתוב, וירא השם אל אברהם. השם נראה אל אברהם. שימו לב, ראייה. חוזרים אל סנה עיניך הוא רואה. למרות שסנה עיניך הוא רואה זה אחר כך. כי את כל הארץ אשר אתה רואה זה אחר כך. אנחנו עכשיו בתחילת לך. וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. אם כן, השם נראה לאברהם, והתגובה של אברהם, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. כלומר, השם רואה את אברהם, וירא השם אל אברהם, ואברהם רואה את השם. מאיר המשך חוכמה, תבדקו אחר כך שיעורי בית. מאז חטא אדם הראשון, לא מצאנו עד שאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא נראה לבן אדם. המשך חוכמה מבדיל בין שני מצבים. יש מצב שבו בני אדם יודעים לשמוע את כל השם, ויש מצב שבו בני אדם רואים את השם. אומר המשך חוכמה, מאז חטא אדם הראשון, עד עכשיו, עד הפסוקים האלה, תחילת לך לך, שאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, לא מצאנו שבני אדם ראו את השם. מצאנו שבני אדם שמעו את כל השם. למשל, אפילו אדם הראשון לאחר החטא. מה כתוב? שהוא שמע את כל השם. את קולך שמעתי בגן ויחווה. לא כתוב שהוא ראה את השם. אומר המשך חוכמה, דברים מבהילים ממש. מקור שבע, בזה נעצור, נדלג רגע לקטע הראשון. תסתכלו רגע בעמודה השמאלית. בערך 10 שורות מלמעלה. כתוב וו-אי נמצא. זה לא וו-אי, זה וזה נמצא. וזה נמצא כדבר אלוקים, שמענו גם לנחש. הנחש שמע את כל השם, כפי שכתוב, אולי נקרא את הפסוקים, מה כדי לראות, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם הנחש, אז הנחש שומע אותו. ולפני כן, אם פתחנו לאחר החטא, וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, והתחבא אדם ואשתו. ויקרא השם אלוהים אל האדם ואומר לו היקה, ואומר את קולך שמעתי בגן. לאחר החטא, האדם לא רואה את השם. האדם שומע את השם. לפני החטא, אומר המשך חוכמה, לא כתוב שהוא ראה, אבל כתוב שהוא היה הוא. זה היה אחד. לגבי הנחש כתוב למשל, ויאמר השם אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש ישיאני באוכל, ואז הקב"ה פונה אל הנחש, ואז כתוב, ויאמר השם אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה. הנחש שומע, לא כתוב שהוא רואה, וגם בהמשך, ועוד, אומר המשך חוכמה, גם הדג ביונה, גם פסוק ביונה כתוב שהשם דיבר אל הדג, כמו שהשם דיבר אל הנחש. אז מאז חטא אדם הראשון לא מצאנו שבני אדם ראו את השם. פה פעם ראשונה בפרשת לך לך, אנחנו מוצאים שבני אדם רואים את השם, וירא השם אל אברהם. וכשאברהם אבינו בונה מזבח, אז הוא קורא למזבח הזה. אני חוזר שוב. וירא השם אל אברהם, ואז ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. השם נראה לאברהם. אומר המשך חוכמה, בואו נחזור רגע לתחילת הדברים מה שקראנו עכשיו, וזה נמצא כי דיבר אלוקים, כי דבר אלוקים שמענו גם לנחש וגם לדג, ביונה. הוא מתייחס לכל אלוקים, הוא השגת חפץ השם ורצונו, בנמצא זה השומע בפרט. אך ראות כבוד אלוקים, לשמוע את השם, שמעו הנבראים, אבל לראות את השם אחרי החטא, לא ראו. אך ראות כבוד אלוקים, לא מצאנו בנבראים הפחותים. ואדם הראשון קודם החטא, היה חומר זך ובהיר ודק, אשר לא חטס מאומה בינו למראה כבוד השם. לכן הלך ערום, כמובן הכל רוחני, כי המשכיל הרוחני בא יצר לחסות שר הערבה וכו', ושווה לו למקום הנחת תפילין, כי לא הייתה לו שום תאווה ועניין רע. בקיצור, אדם הראשון לפני החטא, ולא ראה את השם. אבל מאז החטא לא ראה את השם. ופתאום פרשת לך לך. אברהם אבינו, מגיע לארץ ישראל, ופתאום פה הוא רואה את השם. אומר המשך חוכמה פסקה הבאה, והנה מן אז, מאז חטא אדם הראשון, לא מצאנו רק ויומר השם. ויומר השם, ויומר השם. כן, השם מדבר ואנחנו שומעים. שומעים את קולו, אבל לא רואים אותו. אבל לא וירא השם, אלא רק ויומר השם. רק שבא אברהם לארץ ישראל, תראו את המשפט הבא, אז הזדכך חומרו, וזה קשור לפסקה שדילגנו במשך חוכמה, עד כי שב כאדם קודם החטא. כשאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, הוא הגיע למדרגה של אדם הראשון בגן עדן לפני החטא. הסגולה של ארץ ישראל מסוגלת להפוך את אברהם אבינו להיות במדרגה של לפני החטא. עצם המציאות בארץ ישראל. רק כשבא אברהם לארץ ישראל, אז יזדכה חומרו, עד כי שב כאדם קודם החטא. אני לא מכיר פירוש כזה, שכשאברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, הוא הגיע למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. חידוש גדול. וזהו וירא השם אל אברהם. ויאמר, היינו שמתחילה ראה אותו. וזה כוונת הפסוק פה. כלומר, כשאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, הוא עולה ממדרגת השמיעה למדרגת הראייה. כי הרוחניות של ארץ ישראל מעלה את כל המציאות של אברהם אבינו, עד כדי כך שהוא מגיע למדרגת הראייה. עד כדי כך, וזה כוונת הפסוק פה, בהקשר הזה הראייה יותר עמוק. וזה כוונת הפסוק פה, ויבן שם מזבח להשם, שלא חצץ החומר מאומה. וכן קבלת הפסוק ואירה, לשון ראייה, אל אברהם, יצחק ויעקב, תחילת פרשת, ואירה. וכן תמצא אצל כל אחד מהאבות, ואירה אליו השם. וכן המדרגה הזאת של ארץ ישראל, העלתה את אברהם אבינו לתיקון חטא אדם הראשון. זאת המדרגה של ארץ ישראל, לא פחות. והתפקיד שלנו, להגיע למקום הזה, כל אחד לפי כוחו, ולהשליך את זה לממדים המעשיים, ואז ממילא גם הממדים המעשיים של קום תלך בארץ, גם הם יזדקחו וגם הם יוארו מאותו מקום. מה למדנו מכאן? שהיחס שלנו לארץ ישראל הוא יחס כפול. המהות רוחנית, נצח, מוחלט, קבוע, לא ישתנה. לפי מה שקראנו עכשיו ממש, אדם ראשון לפני החטא. אברהם אבינו בארץ ישראל כמו אדם ראשון לפני החטא. אבל אנחנו לא יכולים להסתפק בממד הרוחני הזה. חייבים לגלות את זה בפועל. ולכן יש לנו אחריות לנסות לממש בעולם הגשמי את כל הערך הרוחני שביחס לארץ ישראל. אם אנחנו מנתקים בין שני הכוחות, אז כמו שראינו ברב פרלאפ, דברים קשים מאוד. מה התפקיד שלנו? מצד אחד, לא להתייאש כשהמציאות הממשית מראה הפוך ממה שצריך להיות, כי בעמד הרוחני המוחלט, הקשר שלנו לארץ ישראל הוא מוחלט וקבוע, לכן לך ולזרחה. מצד שני, ברובד המעשי, לנסות לממש כמה שניתן את מה שניתן. זה התפקיד שלנו. לכן אפשר לומר אולי שהפעם הראשונה, בתחילת הפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם, הוא מייחס אותו לארץ ישראל ועוד לפני וישך לגוי גדול. כי הקשר לארץ ישראל הוא בעצם השורש, היסוד לכל מה שהתפתח אחר כך. והיסוד הוא בעצם הקשר הכפול הזה. רוחני וחומרי, ואם אתה רוחני, אז אפילו החומרי הוא רוחני. אבל זה לא פותר אותך מלבטא בפועל, באופן חומרי, את הרובד הרוחני הזה. אז ארץ ישראל היא ממש או לא? היא ממש, אבל היא גם לא ממש. האדמה פה למטה היא ממש או לא? היא ממש. היא פיזית, ממש קוראים לזה, כן? אבל היא לא ממש. היא משהו אחר. לגמרי. אשרינו מה טוב חלקנו. ברוך השם. שבוע.